ההפטרה של פרשת השבוע, פרשת וירא, יש בה סיפור, על הסיפור הזה יש מאמרי חסידות שמסבירים את אחד היסודות היותר עמוקים, כיצד מחדשים קשר פנימי, נפשי, כאשר הקשר דעך, דורך, קוראים שקשר דורך, אור מסתלק, אז כיצד מחדשים את הקשר הזה? אני אספר את הסיפור כמו שמובא בתנ"ך, ואחרי זה נסביר מה שמבואר עליו מאמני החסידות. מסופר על אישה אלישע הנביא, שהייתה אישה אחת שבאה אליו וצעקה, באה וצעקה לאלישע הנביא. מה היא צעקה לו? עבדך אישי מת, התלמיד, זה נקרא עבדך של אלישע, שהיה נשוי לה, מת, נפטר, והנושה בא לקחת, את הנושה זה מי שחייב את הכסף, בא לקחת את שני הילדים שלה לעבדים. את הילדים שלה לעבדים. זאת אומרת, כמו שאז היה מקובל, שאם אדם לא אוהב לו כסף, יהיו מוכרים אותו לעבד. כמו שזה דבר פתורה, לעבד ילדים, אבל זה... אז יש לה בעיה, יש נושה, שרוצה לקחת את הילדים לעבדים, ולמה זה? כי עבדך אישי מת, כי הבעל נפטר. מה אלישע אמר לה לעשות? שאל אותה, מה נשאר לך בבית? מה עוד נשאר לך מהרכוש שלך בבית? אז היא אמרה לו שלא נשאר לה שום דבר בבית חוץ מהסוך שמן. קד קטן של שמן. זה מה שהיה לה. קצת שמן. זה מה שנשאר לה. אז אלישע אמר לה, תלכי ותביא, תשאלי מהשכנות כלים ריקים, הרבה כלים. חיסירים, קערות, חביות, כל מה שתוכלי להשיג, תמלאי הרבה הרבה כלים. תעשי הרבה כלים, תאספי לתוך הבית, ותקחי את השמן, שאף אחד לא יהיה איתך בבית, תקחי את השמן, דקת קטן של שמן, ותחילי לשפוך. וזה מה שהיא עשתה. לקחה את הקד הקטן של שמן, התחילה לשפוך, והקדים, מהקד הקטן הזה, התמלאו כל הכלים שמן. היא שופכת ושופכת ושופכת מהקד הזה של אישה, עד שבסוף היא מבקש שיביאו לה עוד כלים, אמרו לה, נגמרו הכלים, אין יותר כלים. ואז עמד השמן. ואז אישה אמר לה, תקחי את השמן, תשלמי את החובות שלך, ואת ובנייך תחיו בנותר. זה הסיפור. הסיפור הזה, שהוא סיפור מאורע שהיה בתקופת אלישע הנביא, שהוא עשה הרבה ניסים, הרבה מופתים. כידוע, היה תלמידו, אלישע היה תלמידו של אליהו הנביא, עשה הרבה ניסים, הרבה מופתים, סובר עליו כל מיני פלאות שהוא עשה, יחיה מתים וכך הלאה. בכל אופן, זה אחד מהסיפורים שעל אלישע. ועוד זה אומר החסידות, שכל הסיפורים שמובאים בתנ"ך, מעבר לסיפור כפשוטו שהיה, יש בהם סוד, מסר, הוראה בעבודת השם, הוראה בעבודה הרוחנית של האדם. וגם בסיפור הזה יש סוד, יש מסר. ומה המסר? המסר קשור איך עובדים את השם, איך מחדשים קשר, איך מחדשים קשר בזמן איך מחדשים קשר בזמן של גלות, בזמן שהקשר דאח, גם מבחינה רוחנית, ובאמת אפשר לראות גם לעוד בחינות, כמו שנלמד מזה היום, לגבי הנושא שלנו, לגבי הנושא של זוגיות, שנלמד מזה, לנושא. קודם כל נסביר מה שבא במערך החסידות, בעצם היה של חידוש הקשר. אז מה ההסבר שמובא? שהאישה אחת, זה בעצם הנשמה. כאילו המשל כאן, הסיפור, זה גם משל מעבודת השם שלנו, שמי זאת האישה האחת? האישה האחת זה הנשמה של היהודי. כל יהודי יש לו נשמה אלוקית, אז הנשמה זה האישה. למה נקראת אחת? כי היא קשורה עם האחד, עם הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא חלק לו, היא קשורה עם יחידו של עולם. מה זה עבדך אישי מת? שהאש של הנשמה, ההתלהבות, ההשתוקקות של הנשמה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, את כל האהבה, כל האש קודש, כל אותה אהבה, דיברנו לפני מספר שורים על האש שקשורה בבני זוג, שאיש ואישה זה אש יוד ואש אי. הזכרנו את העניין הזה של האש. אז האש מתה, האש דאחה. זאת אומרת שכביכול הם כבר התלהבו, זה כמו יהודי שבא ואומר, זה הבעיה שלו. פעם התלהבתי, היה לי התלהבות בעבודת השם, היה לי זה שחזרתי בתשובה או שהתחלתי לחזור, הייתי ככה מלא אש, התלהבות. אחרי זה, דח, אין, ריק, אין אש. תופעה שיכולה לקרות הרבה פעמים. וכך את התופעה הזאת גם אפשר למצוא גם בין אנשים. פעם אהבנו אחד את השני, היה אש, התלהבות, חום. אחרי זה עם הזמן, דח. האש יורדת. טוב, האש יורדת, זה כבר צרה קשה. כי יהודים מבין שהאש יורדת, זה עצמו בעיה לא פשוטה, זה לא דבר קל. אבל הבעיה הזאת, האש הדואכת, יש עוד השפעה. עבדך אישי מת, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לעבדים. מה זה הנושה שבא לקחת? מסביר הרבי במאמר שאנחנו חוזרים עליו. שהנושה זה הנפש הבהמית. היצר הרע והנפש הבהמית. כשאין אש של קדושה, אין התלהבות, הקליפה, הנפש הבהמית, מתחילה להשתלט. והיא לוקחת את אותה אש שחסרה, את אותה אהבה ויראה. הילדים זה האהבה והיראה. ככה כתוב בחסידות של התולדות, זה לוקחת את האהבה והיראה למה? לעניינים שליליים, לענייני העולם. זאת אומרת, במילים פשוטות, כשיהודי מאבד את האש של הנשמה, הוא לא נשאר ככה. כשאין אש התלהבות, מתחילה אש, אבל אש שלילית, אש של יצר הרע, אש שבוערת בך, אש שמפילה אותך. כשאתה מאבד את האש האמיתית, ממילא מתמלא, ממילא שולטים עליך אש אחרת. הרבה מהצרות הרוחניות שלנו, הן תוצאה של רקנות מדברים חיוביים. זאת אומרת, כשיש רקנות, כולנו מכירים את המאמר שחכמים אמרו על יוסף שנמכר, והאחים שמו אותו, את יוסף, בתוך בור. אז התורה אומרת, הבור ריק, אין בו מים. הם שמו אותו בתוך בור ריק, שאין בו מים. אמרו חכמים, למה התורה מציינת שאין בו מים? כי אם היה בו מים, היה בו מים, אז הוא היה קצת נרטב. אבל בור ריק שאין בו מים, מה יש בו? נחשים ועקרבים יש בו. זאת אומרת, הריקנות ממלאת, כשיש ריקנות ממים, אז הריקנות ממלאת דברים שליליים. ולכן אחד הצרות המוכניות בכל תחום, אחד הצרות המוכניות הכי קשות זה ריקנות. כשאתה ריק מהתלהבות, מאש טובה, אז ממילא יש השתלטות של אש שלילית. זה נקרא שהעבדך האישי מת, האש הנשמה דואכת, ממילא הנושה בא לקחת את שני ילדיי לעבדים. זאת אומרת, יש נפילה. עכשיו, הצרה הזאת, כמו שאמרנו, זה צרה בנשמה, שהיא מבטאת את השורש ירידת הנשמה לגלות. מה זה ירידת הנשמה לגלות? זה בעצם המצב, ממה יורדים לגלות? מה גורם לאותה ירידה, יציאה לגלות? מה שגורם את זה, זה בעצם שאתה מאבד את האור, את האש הטובה. כשאדם מאבד את האור, או שלא היה לו אף פעם, או שהוא מאבד את זה, כשהוא מאבד את האש הטובה, הוא בעצם נופל על ידי זה לגלות, לצרות של גלות. עכשיו, אותו ירידה שהנשמה יוצאת לגלות, כי שליטת הנפש שממית על האדם, זה בעצם גלות, ריחוק אמיתי מעצמו, וכל מה שצריך לעשות. אותו דבר, המצב הזה בהחלט יכול לקרות ביחסים עם בני אדם, ובבית, בני זוג. כשיש התלהבות, כשיש אש, כשיש חיות, אז החיות נותנת קשר, נותנת עשייה טובה, אחד יכול לעשות טוב לשני, אחד יכול לפעול, יש דיבור, יש קשר. אבל כשהחיות דואכת, כשיש זמנים של ירידה, שההתלהבות דואכת, אז מה קורה אז? זה לא נשאר. אוקיי, אז מה כן? אין את אותה התלהבות שהייתה, אין אותה חיות. זה לא רק ככה. אז הנושה, אז מתחילים הנפש הבמית באה, באה הצד השלילי ומתחיל, אז מתחילים כעסים ומתחיל מרמור, ומתחילים קשיים אחד עם השני, ומתחילים כל מיני הסתכלויות בעייתיות. כל הצרות בעצם, כל השליטה של הרע באה כמה? כי האש החיובית הזאת דואכת. אז לכן זו תופעה, כמובן יכולה לקרוא בתופעה מאוד כללית, זאת אומרת, אנשים שבזמן מסוים, בזמן מסוים, היה אש והתלהבות ואחרי זה דעכה, וצריכים את העצה אליה, וזה יכול להיות גם מצב כזה, אנשים שעוברים שלבים, יש זמנים של התלהבות, יש זמנים שזה יורד, אבל מה קורה כשזה יורד? כשאין התלהבות, צריך לדעת התוצאות של זה, לחוסר התלהבות יש בעצם תוצאות, שבעצם אתה נופל באופן טבעי במצב הזה, אתה נופל לעניינים, לאש שלילית, אתה נופל לשליטה שלילית. אין מצב פרווה בנפש. או ככה, או כך. יש אולי עוד מאמר של חכמים שמבטא את הרעיון הזה. לא נבנתה צור אלא מחורבנה של ירושלים. צור הייתה עיר שנהייתה עיר מאוד גדולה. למה? כי הייתה הפך מירושלים. כשירושלים נחרבה, צור התמלאה. ולא תמלא ירושלים אלא מחורבנה של צור. זאת אומרת, יש איזה ממד כזה שאו, כשיש התלהבות, אז הכל בסדר. אבל אם אתה מאבד ההתלהבות, בעצם איבוד ההתלהבות, ממילא באים השליטה שכל הדברים השליליים, באים השליטה שכל הצרות. אז זה ככה, זה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה המשל העיקרי ששובה שם במאמר, אותו הנשמה כלפי הקדוש ברוך הוא, וככה זה גם ביחסים לבני אדם, כי זה עובד אותו דבר. כל אחד יודע שכשהכוח הכי בריא והכי שלם, זה שיש התלהבות. ואז אנחנו רוצים לעשות, אנחנו קרובים וכו'. אבל כשמאבדים את ההתלהבות, שם במקום של איבוד ההתלהבות, נכנסים כל הצרות, נכנסים כל הקשיים, נכנסים כל הבעיות הלא טובות. אבל בכל אופן זה קורה. יש גלות. יש גלות ביחס לקדוש ברוך הוא. יש עבדך אישי מת. יש גלות ביחס אל הזולת. יש כזה מצב של גלות. מה עושים במצב הזה של הגלות? אז כמו שהתחלנו את הדברים, מובא במאמרי החסידות שבסיפור הזה יש עצה אלוקית מופלאה, איך מתמודדים עם מצב של איבוד אש, עם מצב של גלות. אז נחזור לסיפור שמסופר על אלישע, שאישה אחת באה וצועקת לו, עבדך אישי מת. מה הוא אומר לה? מה נשאר לך בבית? היא אומרת לו, נשאר לי בבית אסוך שמן, קד קטן של שמן. מסביר, מוסבר בחסידות, שאסוך שמן זה הסוד של האמונה של היהודי, הנקודה הפנימית של האמונה שאף פעם לא נפגמת, הנקודה של המסירות נפש. מסירות נפש תמיד קשורה עם הסוד של חוכמה, ככה מוסבר בתניה, וחוכמה זה הסוד של שמן. שם זה חוכמה. זאת אומרת, יש לנו תודעה גלויה, השכל, הרגשות, שהם יכולים לעבור שינויים. לפעמים אתה יותר מבין, מלא יותר מרגיש, לפעמים השכל נאטם, ומלא גם הרגשות נאטמים, אתה מרגיש זרות, ניכור, זה האש שדורכת. אבל תמיד, גם במצב של הירידה, תמיד נשארת בך, בפנים, נקודה של אמונה. אסוך שמן. זאת אומרת, בפנימיות זה אף פעם לא נפגם. יש איזה משהו פנימי עמוק, שאף פעם לא מתקלקל, שאף פעם לא נפגם, שהוא תמיד נשאר. אז זה ודאי הכוונה, זה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה אסוך שמן בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שאומרת אותה אישה לאלישה, אמנם אין לי כבר חשק ואין לי התלהבות והכל דאח, אבל אני נשארתי בנקודה של אמונה, של הכרה, שצריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני עדיין מאמינה בו, אבל מה? אין לי כוח, אין לי חשק, זה לא, אני לא מתלהבת מזה. כמו שיהודי יגיד, נכון, כשחזרתי בתשובה או כשהתחלתי, היה לי מלא התלהבות. אחר כך ההתלהבות אחת, לא אני חושב אחרת, אני מרגיש, אני יודע שזה קרה. אבל זה לא מלהיב אותי, זה לא ממלא אותי, זה לא נותן לי את הכוחות כמו שהיה בהתלהבות של ההתחלה. אז לא שאין לך את הנקודה של האמונה, היא קיימת, אבל נקודת האמונה לא מתבטאת עכשיו בגלוי בתוך הלב. ככה גם בבני זוג. צריכים לזהות גם במצב שאיבדנו קושי, איבדנו חיות, איבדנו התלהבות, צריכים לזהות את המהות של הקשר. המהות של הקשר זה בעצם אותו אסוך שמן, אותו נקודה של שהקשר קיים, ומה מתבטא הקשר שקיים אם איבדנו חיות והתלהבות. זאת אומרת, דיברנו על זה לפני מספר שיעורים, עסקנו בזה שבאמת יש ממד בקשר שהוא כולו קשור עם תועלת, אהבה שתלויה בדבר, העזרה ההדדית, זה הממד הגלוי של הקשר, שהוא חשוב מאוד. כמו שהתורה אומרת, אעשה לו עזר כנגדו, יש עזרה, יש השלמה הדדית. אבל יש את הפנים של הקשר, המהות היותר עמוקה, שעל זה כתוב בתורה, הפעם זה עצם, אצל אדם הראשון, הפעם זה עצם העצמה היא ובשר מבשרי, לזאת עיקר אישה כמי שלוקח הזאת, שעצם העמידה תחת החופה מזהה שיש בינינו קשר שהיה לפני זה. אנחנו נשמה אחת. זאת אומרת, מאחרי קשר גלוי, יש את הסוד הפנימי של הקשר. שהסוד הפנימי של הקשר הוא לא רק נמדד במה שאנחנו מרגישים כרגע בפועל. כן התלהבות, לא התלהבות, כן תועלת, לא תועלת, זה דברים חשובים. אבל יש ממד בקשר שהוא עצם הברית שבקשר. אותו ברית ש... מזוקותים ביניהם, שהברית הזאת בעצם מגלה שאנחנו קשורים, ויש בינו קשר גם לפני התועליות הגלויות, שמאוד חשובות. קשר שקיים מצד שאנחנו נשמה אחת, הזכרנו את זה שדיברנו על זה בשיעורים, שבזוהר כתוב שבני זוג, עוד לפני שהם הכירו פה בעולם, יש בהם קשר בעולם הרוחני, יש את הנשמה האחת, את הממד של נשמה אחת. אז עכשיו, כאן במצב שלנו, אם אין התלהבות, אין קשר, אבל יש אמונה שצריך להיות קשר. אמונה שאפילו אנחנו כבר לא מתלהבים, אנחנו זוכרים, יש לנו איזה זיכרון מסוים, תמיד אמונה קשורה עם איזה זיכרון. אפילו שאתה לא מרגיש את זה, אבל אתה זוכר שזה כך. אתה יודע באיזה מקום פנימי עמוק בתוכך, שיש כאן ממד יותר עמוק ממה שגלוי כרגע בגלוי, מה שאתה מרגיש בגלוי. עכשיו, בכוח אותה אמונה אפשר לפעול, שאלה היא איך פועלים. אז אומר אלישה לאותה אישה, שזו אותה עצה כמו שאמרנו לכל יהודי, בוא תזהה בתוך המצב הבעייתי, אין לך כבר כלום, אין אוכל, אין כלום, הנפש הבאמת משתלטת, הצרות, אנחנו כבר רבים ואוכלים אחד את השני וצועקים אחד את השני, כי הכל מריקנות, כי אין לנו כבר את החום, את ההתלהבות האמיתית, אין לנו את אותו קשר פנימי. אבל למרות שאין את הקשר הפנימי הזה, בוא תזהה, בוא תמצא את אותו נקודה שלא נפגמה. את אותה נקודה טובה, את אותה נקודה של ברית, אותה נקודה שהיא מעבר לכל מה שגלוי בגלוי, כל התודעה הגלויה, את אותה נקודה שמעבר לזה. אוקיי, אז האישה אומרת, יש לי אסוך שמן. אז אדם אומר לעצמו, אוקיי, עם כל הצרות, עם כל הקשרים, כל הבעיות, מצאתי שיש, בכל אופן, יש כאן איזה גרעין של קשר. יש כאן גרעין אמיתי שלא נפגם. יש כאן גרעין שמעבר לצרות הגלויות. אבל מה עושים עם זה? הרי זה עדיין לא עוזר לי. אוקיי, אז יש בינינו ברית. עמדנו תחת החופה. יש בינינו קשר פנימי. אבל בפועל אנחנו מה? אוכלים אחד השני. בפועל יש כאן שליטה של כוחות שליליים. בפועל זה לא הולך. כרגע אנחנו נמצאים בירידה. עכשיו אין התלהבות, אין כזה דבר. אז מה זה עוזר שיש לנו נקודה פנימית של קשר שבפועל היא לא מתגלה? מה אפשר לעשות עם הנקודה הזאת? הרי הנקודה הזאת היא נקודה נעלמת, פנימית. אני מאמין שהיא קיימת. אני רואה, מרגיש אותה, אבל היא לא פעולה ששולטת. היא לא מליבה אותנו. היא לא מתבטאת בפועל בתוך המציאות שלנו. היא נסתרת בתוך המציאות. אז מה עושים איתה? אומר לי, אישה, לאותה אישה, עכשיו, תלכי הביתה ותשאילי הרבה כלים ריקים. תקחי הרבה כלים ריקים. מה, 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 שמה צריכים כלים ריקים? כלים ריקים אין בהם תוכן. כלי לא אור. כי אם בכלים היה אוכל, היה משהו, בסדר. אבל כלי ריק, מה אני עושה עם כלים ריקים? כלי ריק זה תסכול הכי גדול שיכול להיות לכאורה. תאר את זה אדם שאין לו כלום, יש לו הרבה כלים. אז הוא נורא אומלל, זה תסכול מאוד גדול. מה זה? כלים ריקים ללא תוכן? לא. תביא הרבה כלים ריקים, ומה יקרה עם זה? השמן ימלא את הכלים. מה זה הסוד של הכלים הריקים בעבודה שלנו, בהסתכלות שלנו, גם בבני אדם וגם ב... מביא הרבי של האדמו"ר הזקן יש שני פירושים מה זה כלים ריקים. פירוש ראשון, כלים זה מעשים. מצוות, מעשים. מה זה כלי ריק? מעשה שאתה עושה בלי התלהבות. אין לך התלהבות, אין לך חשב. אז המעשה הוא כלי, אבל הוא ריק. הוא ריק ממה? מחור, מאור, מהתלהבות. הוא רק מעשה. מעשה ללא חיות, ללא כוונה, לא התלהבות, הוא ממש כמו מעשה מת. מצוות אנשים מלומדה, זה מעשה שכאילו חסר אור, חסר חיות. זה הפירוש האחד. עוד מעט נסביר את הפירוש השני. לפי הפירוש הזה, מה אומר אלישה לנשמה, להיות האישה? אין לך חיות, אין לך התלהבות? תעשי מעשים. בלי חיות התלהבות. תקפי את עצמך ותעשי מעשים של עבודת השם. הרבה מעשים. תעשי עוד ועוד ועוד. אז הייתם, מגלל שיש אמונה והיא קיימת, למרות שהיא לא מתגלית, המעשים יתמלאו ויעירו מכוח האמונה. זאת כיוון שיש לנו כאן ברית של קשר, יש כאן איזו אמונה בקדוש ברוך הוא, המעשים הריקים בסוף לא יישארו ריקים. הם נראים כמעשים ריקים. כמה שיהיו יותר מעשים ריקים, בסוף כולם יתמלאו באור הזה של אותו שמן. אותו שמן שימלא את המעשים. מה זה אומר? קודם כל מבחינה מעשית, להיצעה הזאת של יהודי ביחס לקדוש ברוך הוא. ההיצעה היא מאוד פשוטה. עכשיו אין לך התלהבות, אבל אמונה יש לך. תמשיך לעשות. ולא רק שתמשיך לעשות, תקפיד לעשות הרבה. הרבה כלים ריקים. תפעל ותפעל ותפעל. אבל אין לי כוחות. נכון. אתה מתגבר פה על הכוחות. אבל כמה שאתה תתגבר יותר על הכוחות ואתה תעשה, אתה תקבל כוחות פנימיים מכוח המעשה שישתלב עם האמונה. עכשיו נראה לך שאתה עושה תקופה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ללא חשק והתלהבות, אבל ההקפדה, אם לא תביא כלים ריקים, זאת אומרת, מה זה לא תביא כלים? אתה תגיד, אין לי חשק, אין לי התלהבות, אז אני לא עושה. לא בא לי, אני עכשיו יושב בצד, לא קם, לא עושה, אין לי חשק. פעם שהיה לי חשק גדול להניח תפילין, הנח תפילין. עכשיו אין לי חשק, אני לא מניח תפילין. אני לא עושה, עד שיבוא לי החשק מחדש. אם תגיד ככה, לא יהיה לך כלים ריקים, וגם השם לא יוכל להתגלות. אתה תישאר מה? שהנושה ייקח אותך ויפיל אותך למקום שבו... אבל אם תקפיד דווקא בזמן הזה, למרות הריקנות, לעשות ולעשות ולהרבות בכלים ריקים, הכלים הריקים האלה יגלו את אותו שמן. זה הפירוש האחד. הפירוש השני, עומד מדבר את זה באיך זה בני אדם, וגם יותר עמוק מה עומד מאחורי זה, כמו שמיד נדבר, כל הרבה מגיע את הפירוש השני. הפירוש השני בכלים ריקים, זה תכיר שאתה ריק. זאת אומרת, תתבונן, תרגיש את התחושה הזאת שאתה באמת חסר. אדם יגיד, בטח אני מרגיש, לא. אין לך התלהבות, אבל אתה יכול לחסות על זה. אתה יכול להתעלם מזה. תרגיש את העובדה שאתה רחוק. תרגיש את המצב הקשה שאתה נמצא בו. תרגיש, תתבונן. תרבה להתבונן שאתה כלי ריק. תרבה להתבונן שאין לך בעצם מעלות עכשיו. שאתה ריק. כאן לא פעולה ריקה, לא מעשה ריק, אלא תכיר שאתה בעצמך ריק. אז אם יעשה, אם אני אכיר שאני ריק, פה אני ממש לא עושה פעולה. עצם ההכרה שאתה ריק, תחדש לך את הכוחות. האדם שמכיר את השפלות שלו, מכיר את המקום הנמוך שבו הוא נמצא, דווקא העומק תחתית, המקום הכי נמוך למטה, מביא אותנו למקום עמוק למעלה. תחילתם נעוץ בסופם, בסופם בתחילתם. הסוף נעוץ בהתחלה, וההתחלה נמצא בסוף. בתוך תחושת הריקנות, שם נמשך חסד מאוד גבוה מלמעלה. אז זה העצה השנייה. עכשיו, שתי העצות האלה נראות מאוד דומות. אחת, תעשה פעולות גם כשאתה ריק, והשנייה, תכיר את התחושה הזאת שאתה ריק. מסביר הרבי ששתי העצות האלה, אחת יותר עמוקה מהשנייה. זאת אומרת, שני הפירושים האלה זה לא אותו דבר. אחת יותר עמוקה מהשנייה. העשייה של מעשים ללא חיות, היכולת הנפשית לעשות כי צריך לעשות, גם אם אתה לא, יש לך התלהבות וחיות, העשייה הזאת מעוררת ומגלה את הכוחות הנסתרים והפנימיים של האדם. איזה כוחות, איזה מקום, בלשון של החסידות והקבלה, זה מגלה את חיצוניות הכתר. זה מגלה את הרצון הנעלם. כתר, יש בו חיצוניות ופנימיות. מה זה כתר קודם כל? כתר זה הצד הכי שלם והכי נסתר שבתוכנו. זה המהות העמוקה שלנו. ובתוך הכתר יש שני רבדים. יש שם רצון, זה נקרא חיצוניות הכתר, ויש תענוג, שזה נקרא פנימיות הכתר. ושניהם, התענוג והרצון הם נסתרים. מה זאת אומרת הם נסתרים? אתה לא מכיר אותם. זה בעצם המהות האמיתית שלך. יש בך אוצרות אמיתיים של רצון ואוצרות אמיתיים של שלמות, של תענוג. אוצרות מאוד מופלאים, זה נקרא הכתר, אבל הם נסתרים, הם לא גלויים. למה הם לא גלויים? כי זה כתר. כתר זה כמו על הראש. מה גלוי לך? מה שגלוי לך זה מה שנמצא בראש ובלב. שם אתה מרגיש. אבל מה שנמצא לך על הראש, זה נקרא מקיף אותך, זה נסתר, זה הסוד של כתר. אז יש בתוכנו אוצרות עמוקים ונפלאים של רצון ותענוג. אומר הרבי כך, העצה הזאת שמובאת להרבות בכלים ריקים, היא עצה אקטיבית. מה זאת אומרת אקטיבית? אין לך חשק לעשות, אין לך התלהבות, תכריח את עצמך, קום ותעשה. קום ותפעל. אל תוותר. תקום ותעשה. תמשיך ותעשה עוד. עוד ועוד ועוד. זה יצא שמה? היא מחייבת אותך לקום ולעשות. אומר הרבי, הפעולות האלה מעוררות ומגלות את הרצון הנעלם שבנפש. זה נקרא את חיצוניות הכתר. את העריך, את הדרגה. זאת אומרת, אותו רצון נעלם, את אותו עוצמות רצון שתמונות בתוכך, בכל אחד, בכל אדם יש בו את הרצונות הכי נעלים שהקדוש הוא תמן בו. בעצם הנשמה שלו. רק הרצון הזה הוא מחוסה, הוא תמון. הוא עכשיו לא גלוי. גם כשאתה, זה לא משנה אם אתה נמצא עכשיו שאתה יודע מה שאתה רוצה, או אתה נמצא מטב שאתה לא יודע כלום מה שאתה רוצה. בפנימיותך אתה רוצה. אתה רוצה את הקשר האמיתי, את הקדוש הוא שלך רצון ללא גבולות. הכל תמון בך. רק הבעיה היא שהרצון הזה הוא מה? מחוסה, הוא נסתר. מה חושף את אותו רצון נסתר? מה מעורר? העשייה למרות שאין לך עכשיו חשק. כשאתה עושה ועושה הרבה כלים ריקים, למרות שעכשיו אין לך חשק, שאדם נדמה לו בזמן הזה שהוא עושה, אם אני חשק אז זה לא אני, זה לא מתאים לי, זה בשביל מה, זה... לא, תקום ותעשה, העשייה הזאת מעוררת ומגלה את אותו רצון נסתר. ואז העשייה מתמלאת, אותו מעשים מתמלאים מאותו רצון נסתר. עכשיו זה בעצם ההצעה הראשונה. אומר הרבי, ההצעה השנייה היא עוד יותר עמוקה. כי ההצעה השנייה היא תחושה, אני לא קם ועושה, אני רק מרגיש את החושך, את הריקנות שאני נמצא בה. אתה מרגיש שאין לך כלום. אתה מרגיש התחושה הזאת שאתה ריק. זאת אומרת, מה בעצם המשמעות כאן? אין לי התלהבות, אין לי התלהבות, ואני ריק. אז כשאדם מרגיש ריקנות, כשאדם מרגיש שאין לו כלום, מרגיש את עומק הריקנות שלו, מה מתעורר על ידי זה? מתעורר על ידי זה, אומר הרבי, התענוג העליון. התענוג, הפנימיות של הכתר. זאת אומרת, בתוך הכתר יש מקום שלם בתכלית. כמו שהסברנו, תענוג. לא רק רצון, אלא תענוג. מה מעורר, מה חושף את אותו תענוג? התחושה שאין לך כלום. כשאין לך כלום, כשאתה ריק, בעצם מברר לך, מה קנה לך כלום? יש לך הכל. כי כל מה שיש לך זה מה שהשם נותן. אז באותה הכרה של שפלות, של ריקנות, של כלי ריק, דווקא על ידי זה מתגלה התענוג. אז יש לנו שתי דרגות שאיך מעוררים את התעצומות נפש הנסתרים. אז לפי שני הפירושים האלה, לעשות... עשייה, עשייה למרות שאין לו בא לך לעשות, העשייה הזאת מגלה את הרצון הנסתר, והכרה במצב הריק שלך, שההכרה במצב הריק שלך מגלה עוד יותר עמוק את השלימות הפנימית שתמונה בך, את התענוג הפנימי שתמון בך. זה מה שזה מגלה. ואז האדם פשוט מרגיש, כמו שמתורד, שבעצם הוא מקבל חיות חדשה. הוא מקבל, מתוך אותה הכרה של ריקנות, הוא מקבל חיות, כוחות חדשים, הכל מתמלא לו מחדש. גם כוחות הרצון, כוח העשייה, וגם הכוחות של התענוג. עד כאן הפירוש, כמו שהוא מופיע במאמר, ביחס לנשמה אל הקדוש ברוך הוא. בואו ננסה להבין מתוך התיאור הזה, מה זה אומר ביחסים לבני אדם. כמו שאמרנו, גם פה קורה את אותו דבר. גם פה יכול לקרות אותו מצב שאותו התלהבות, אותו רצון, דורך, נשארת בנו האמונה. נשארת בנו האמונה שהכל צריך להיות בסדר, שיש לנו קשר, שיש איזה משהו שהוא מעבר לשכל שלנו שהוא קשור. אבל בפועל זה לא מתגלה. מה ההצעה הראשונה אומרת במצב הזה? ההצעה הראשונה אומרת, הדבר הכי חשוב במצב הזה, לא להפסיק לעשות מעשים אחד כלפי השני. לא להיכנע לריקנות או לחושך, שמאיר את חוסר התלהבות, ולהגיד אם ככה, אז אני מתרחק, מתעלם, נהיה שקוע בעצמי, כי כשבאמת אדם מרגיש את הריחוק הזה ואת החוסר התלהבות, באופן טבעי, בין אם זה מצב כללי שקורה לבן אדם, ובין אם זה מצב זמני שקורה לבן אדם, כמו שאמרנו, אתה לא יכול לעבור גם מצבים זמניים כאלה, אבל המצב הזמני הזה, הטבע שלנו, זה להסתגר בתוך עצמנו, זה נקרא הנושה, בא לשלוט בך, לקחת אותך לעבד, את הילדים לעבדים, זאת אומרת שכאילו אתה עכשיו מסתגר בתוך עצמך, מתעלם מהשני, כי אין לך חשק ואין לך התלהבות, מתעלם מהשני, וכמובן, על ידי זה אתה נשלט, אתה עושה מעשים ממילא גם לא טובים, כי אם אתה ריק ונשלט, אז איזה מעשים אתה תוכל לעשות? תוכל לעשות מעשים של פגיעה בשני. זה הטבע של אותה שליטה שלילית. באה העצה שכתובה כאן ואומרת, דווקא בזמן שאתה מרגיש שאין כוחות ואין חשק ואין התלהבות ויש ירידה, זה הזמן לעשות יותר, בלי חשק, למען השני. להרבות במעשים ריקים, כביכול ריקים, אין לך חשק, לעשות עוד ועוד ועוד. דווקא אז זה בא להתמסר, זה הזמן להתמסר יותר בעשייה. עכשיו, האדם שואל את עצמו, רגע, עכשיו, מה אני אעשה כמו מכונה? אני אעשה ללא חשק? אני אעשה ללא התלהבות? מה זה לעשות? עכשיו אני רוצה לשקוע בעצמי ולא לעשות. מותר לי כאילו ל... לא. דווקא זה הזמן שעוד יותר תעשה, כי העשייה הזאת, שהיא לכאורה חיצונית, טכנית, היא זאת שתחשוף את הקשר היותר עמוק, את הרצון העמוק שבקשר. אני אנסה להסביר את זה קצת ב... הבנה שתקרב לנו. אם אנחנו רואים שכשאנחנו נמצאים בעלייה, אנחנו בקשר. טוב, יש עלייה הכוונה בהתלהבות בסדר. וכשההתלהבות דורכת, יורדת, אנחנו מתרחקים וכל אחד מתנתק בתוך עצמו, מצטגר בתוך עצמו, והקשר הוא לא גלוי. אז מה זה בעצם אומר מבחינה פנימית? שהקשר הוא מאוד חלש. הקשר הוא כזה, קשר הוא כזה שהוא תלוי במה? בהתלהבות. ואם ההתלהבות תידח, ומי אנחנו, כל אדם יודע שהעולם עובר שינויים פנימיים. שום דבר הוא לא יציב בעולם הרגשי. יש פעמים יותר התלהבות, יש פחות התלהבות. יש פעמים שיותר... זה חלק מהטבע הפנימי שלנו. חלק מהמצב שיש עליות ומורדות. אדם לא יכול לשמר או להיות כל הזמן במצב רק שהתלהבות. בכל תחום בחיים זה כך. אדם מתחיל עבודה. בהתחלה הוא מתלהב. אחרי זמן הוא פחות מתלהב. אז אם כל אדם שיתחיל עבודה ופחות יתלהב יעזוב אותה, אז זה מראה כמה הוא קשור לעבודה הזו, ולא. אבל מה המבחן האמיתי של האדם הזה? כמו מה המבחן האמיתי של קשר? מה מגלה את עוצמת הקשר? שבזמן שיש התלהבות ועושים, זה מצוין. ובזמן שאין התלהבות, עושים, לא פחות, עושים מכוח קבלת עול, עושים מתוך כוח, שאפילו שזה ריק, אפילו בלי התלהבות, אבל ממשיכים לעשות, זה מראה, זה מגלה את אותו רצון נסתר, את אותו קשר עמוק, שהוא מעבר בכלל ההתלהבות. ולכן זה נותן אחר כך עוצמה ויציבות מאוד חזקים. כי זה נותן לאדם את התחושה הצודקת, שבעצם שום דבר לא יכול להפיל אותי בקשר. כי כשיש קשר, כשיש התלהבות מצויה, אבל גם כשאין התלהבות, גם כשאין כוח, בכל אופן אנחנו ממשיכים ומתמידים, גם כשאין התלהבות, ממשיכים ומתמידים לבטא את אותו קשר, לפחות במעשה. אבל עד מתי זה יישאר כך? כמה זמן זה יכול להישאר כזאת צורה? זה בא ואמר, אומר, אל תדאג. הכלים לא יישארו ריקים. אתה עושה כלים ריקים, תעשה הרבה כלים ריקים, אבל אחר כך תחזור ההתלהבות ביצר עוצמה. ההתלהבות תחזור מתוך הרצון העמוק. זאת אומרת, דווקא העשייה בזמנים הקשים תביא אור והתלהבות, הכלים יתמלו עד שאתה תחזיר את כל מה שחסר לך, ולא רק תחזיר את כל מה שחסר לך, עוד יהיה כוח עד ובנייך תחי בנודע, עוד יהיה כוחות לעתיד, יהיה כוחות, דווקא הזמן הזה שעשית, הביטוי עד ובנייך תחי בנודע, שדווקא בזמן הזה שעושים כלים ריקים, גם משלימים את כל מה שהיה חסר לנו, אבל גם זה נותן לנו כוחות הרבה יותר חזקים לעתיד. אז לכן הסוד הזה, שלזכור שגם בזמני ירידה ממשיכים לעשות, ממשיכים לפעול, ממשיכים להתמיד בעשייה, שאותה התמדה ואותו עשייה היא בעצם נותנת כוחות חדשים הרבה יותר עמוקים אחר כך. יש עוד עצה, שהיא עצה, שכמובן העצה הזאת היא עוד יותר עמוקה, כמו שהסברנו מקודם, כי היא מתייחסת למצב שאני אפילו לא יכול לקום ולעשות. אוקיי, אני רוצה לקום ולעשות, אבל אני כל כך איבדתי את הכוחות, אפילו לקום ולעשות אתה לא מסוגל. מה אז העצה, שזה הצד השני? אז העצה היא, רק לדעת להתבונן, לדעת שככה זה לא יכול להיות. זה נקרא שאתה כלי ריק. אחד הבעיות הקשות, כשנכנסים למצב בעייתי של דעיכת כוחות טובים ושתיתה של כוחות בעייתיים, אחת הצרות הכי קשות שאנחנו מתחילים להצדיק את המצב. ככה זה פירושו, מתחילים לחפות, מחפים להגיד, טוב, למה אנחנו במצב כזה? כי הוא עשה לי ככה והוא אשם וככה, ולמה זה? כל מיני סיבות, ובלי לשים לב, שאנחנו מצדיקים ומאשימים אחד את השני, ומאשימים את המצב בצורות כאלה ואחרות, אנחנו מקבעים ומשאירים את המצב שישאר כך. זאת אומרת, אם היינו מבינים שאנחנו לא יכולים לשנות את זה, אבל ככה זה לא זה, ככה זה לא יכול להיות. זה משהו פה מוחלט לא יכול להיות. אני לא יודע מה לעשות, אפילו אני כוחות לקום ולעשות, אבל אני יודע שהמצב הזה הוא מצב לא טוב. אני ריק, אני כלי ריק. אין לי כאן שום, לפי הפירוט הזה, אין פה תוכן. עצם ההכרה... עצם ההכרה הזאת, שאדם מבין שככה זה לא בסדר, בלי שהוא מבין, מחדש לו את הכוחות. כשאדם מצטדק ולא מבין שככה זה לא בסדר, אז הוא נשאר תקוע. אבל כשהוא מבין שככה זה לא בסדר, זה מחדש את הכוחות. נסביר את זה קצת יותר, את הנקודה הזאת של להכיר שכאן זה לא בסדר, אותה שפלות היא בעצם מתקנת. הרי זה הסוד ממש של כל הסוד של התשובה. ואמר קצת דיברנו על זה. אדם הראשון חוטא. הוא עובד אחרי לא בסדר שהוא חטא. הוא אמר, אבל הוא חטא. אחרי שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, היקה, ואחרי זה, למה עשית את זה? מה הוא אומר? יש לו מי לתלות, יש לו את מי להאשים. בצדק. מי הביא לו את זה? הוא לקח לבד? האישה נתנה לו את זה, הוא מאשים אותה. הקדוש ברוך הוא בא אל האישה, למה עשית את זה? הנחש. את הנחש הוא לא שאל הקדוש ברוך הוא, כמו שרש"י אומר. נחש, בין כל נחש הוא יישאר ככה. אבל מה עשה, מה השליט את הנחש על אדם וחווה? הם לא נחש. הם לא נחש. מה השליט עליהם את הנחש? ההצטדקות. זאת אומרת, במקום להגיד, טעינו, היינו לא בסדר, היה כאן משהו לא בסדר, באמת אנחנו עכשיו לא בסדר. עצם ההכרה, אנחנו לא בסדר, הייתה מתקנת את החטא. הייתה מחזירה אותם לגן עדן, לא יצריך לצאת מגן עדן. אבל עצם הטעות בהצטדקות, לא להכיר את הבעיה, לא להכיר את המצב, זה מה שמפיל. ולכן אמרו חכמים שמי שתיקן את חטא אדם הראשון, זה היה דוד המלך. איך דוד המלך? כתוב בחסידות שאדם, זה ראשי תיבות, אדם דוד משיח, המילה אדם. דוד המלך הוא זה שמשלים, הוא הפנים שמתקן את דוד המלך. מה מיוחד של דוד המלך? היה, לפני דוד המלך היה גם מלך, שאול, גם הוא היה מלך. והוא גם חטא. הוא גם חטא. הוא עשה חטא מאוד רציני, הקדוש הוא אמר לו, הקדוש הוא אמר לו להשמיד את המלך, האויב האינסופי של עם ישראל, שצריך למחות אותו, כל הצרות שלנו, עד הצרות שבדורות האחרונים, הכל בא זה מהמלך הזה. צרות, הסבל הכי קשה של עם ישראל עובר דרך המלך. והייתה הזדמנות מופלאה להשמיד את המלך. ושאול המלך, אחרי ששמע ציווי מפורש משמואל, להשמיד את המלך, הוא מתחיל לרחם קצת, חומל על הצון, חומל ככה, משאיר את המלך. עושה טעות, נכנע לעם. מגיע שמואל ושאל אותו, למה עשית? מה הוא אומר? העם. יש לך, יש לך על מי להשליך את זה? ברגע שהוא אמר העם, הקדוש ברוך הוא קרא את המלכות לך, אתה לא ראוי להיות מלך. לא ראוי להיות מלך. למה? כי טעית זה לא סוף העולם. אתה מכיר את הטעות שלך? אם אתה לא מכיר את הטעות שלך, בזה אתה מאבד את הכל. אבל הכרת הטעות, עצם הכרת הטעות היא גם המקור של תיקון הטעות. והראיה, אחר כך דוד, גם הוא חטא. הוא חטא בחטא עוד יותר בעייתי. בא אליו נתן הנביא ומוכיח אותו. מוכיח אותו על החטא שלו. הוא לא מתחמק. הוא לא מספר סיפורים. הוא לא מצטדק. מה הוא אומר? חטאתי. ברגע שהוא אומר חטאתי, לא רק שהוא לא מאבד את המלכות שלו, כמו שהיה ראוי, עוד הופך להיות דוד מלך ישראל חי וקיים. אמרו חכמים שדוד המלך הקים את העולה של התשובה. הוא גילה את סוד התשובה בעולם. הוא גילה איך מתקנים טעויות. במה הוא גילה את מתקנים טעויות? שקודם כל לא בורחים מהטעות. אתה לא בורח, אתה לא מצטדק. אתה מודה בה. ברגע שאתה מודה בה, למרות שלהודות בטעות זה לא נעים, זה שפלות מאוד גדולה. כי הרי זה משהו הכי טבעי לברוח מהטעות על די הצטדקות. זה משהו הכי טבעי. לא פעם, לא סתם אדם הראשון מצטדק, לא סתם שהוא מצטדק. אבל ההצטדקות הזאת שזה הבריחה, חוסמת את אפשרות התיקון. ולעומת זה, עצם ההודעה בטעות, היא בעצם המקור הפנימי של תיקון. עכשיו, זה בעצם הסוד, שמה זה הכלי ריק? בסדר. אין לך אפילו כוחות לעשות. בסדר, אין לך כוחות. המצב, כל כך איבדת חיות, אתה כל כך שקוע, שאפילו לקום ונעשה אותו לא מסוגל. אבל לפחות תהיה אמיתי ותכיר שאתה כלי ריק. לפי הפירוש הזה. זאת אומרת, לפחות תהיה אמיתי ותכיר שהמצב כמו שהוא הוא בבעיה. כי עצם ההכרה, בלי לברוח ממנו, בלי להצטדק, שהמצב הוא בעיה, אז אם אני כלי ריק, טוב, זיכרתי שאני כלי ריק, מה זה עוזר לי? לא. השפלות הזאת, ההכרה שאתה כלי ריק, היא מאוד עוזרת. עד כמה היא עוזרת? שהיא מחדשת לך חיות חדשה מהפנימיות של הכתר, מהתענוג העליון. זאת אומרת שבעצם, עצם ההכרה של הטעות מביאה וממשיכה כוחות חדשים לגמרי. כוחות שמחיים אותך ומאפשרים לך לצאת מהטעות. ולכן ודאי שמתוך הרעיון הזה, אז בואו נחזור למצב. יש קושי, יש בעיה. הדבר הראשון שחייבים לעשות את זה, זה להמשיך ולעשות, לקום ולעשות, להמשיך לפעול. לא להתכנע, אל תתכנס. אל תתכנס בתוך הבריחה שלך ובהתנתקות שלך. תמשיך לעשות. אין לך עכשיו חיות, אתה מרגיש קשה? תמשיך ותעשה. כי המשכת העשייה למרות שהיא בלי התלהבות, היא תגלה כוחות מאוד עמוקים בתוכך. ואם אין לך אפילו את הכוח להמשיך ולעשות, עצם האמת, אל תברח מזה, לפחות במחשבות שלך. תכיר את מצבך, תכיר את המקום הנמוך שאתה נמצא, ותכיר שאתה כלי ריק. כי עצם ההכרה הזאת, תוסיף ותחדש כוחות. זה אותה עצה. עד כאן זה התמצית של השני פירושים. במאמרי חסידות אחרים, יש עוד פירוש שמובא. שהסוד של השמן זה לא רק האמונה, כמו שהסברנו עד עכשיו, אלא זו אותה אמונה בהתחדשות של הטוב שהקדוש הוא מחדש כל הזמן את המציאות. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ככה אנחנו כל יום בתפילה. מה זאת אומרת? יש עולם, יש בו כל מיני מצבים. אבל יהודי יודע שמעבר לכל המצבים הגלויים, הפנים של הכל, גם שלא רואים את זה, את הכל הקדוש הוא מחדש בטובו. גם מצבים של עלייה, גם מצבים של ירידה, גם מצבים של התלהבות, גם מצבים של אור, גם מצבים של חושך. כל מה שאדם עובר, יש מאחורי זה סיבה אחת, פנימית. כי הרי הכל בא מהקדוש ברוך הוא. וכיוון שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, אז הסיבה הפנימית שעומדת מאחורי הכל, הרי אין רע יורד מלמעלה. ומהקדוש ברוך הוא הכל טוב. רק מה? אתה לא יכול תמיד לראות את הטוב. אולי לרוב אתה לא תראה את הטוב. אבל בזה שאתה לא רואה את הטוב, זה לא מונע את העובדה האמיתית שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב. כי הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה מחדש בטובו? הדבר קיים, המציאות קיימת. כדי להיות קיימת צריך לברוא אותה. היא לא קיימת כי היא קיימת אתמול. כל רגע ורגע העולם מתחדש מחדש. המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מעשה בראשית מתחדשים כל הזמן. זאת אומרת, הסתכלות נכונה על העולם, הסתכלות כזאת שאתה בעצם רואה שכל מה שקיים כרגע מתחדש עכשיו מהקדוש ברוך הוא. הוא מחדש כל יום מעשה בראשית. עכשיו, לא מספיק שהקדוש ברוך הוא מחדש כל יום מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מחדש מעשה בראשית, למה? בטובו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת שהסיבה להתחדשות זה בעצם טובו של הקדוש ברוך הוא. יהודי, פה אנחנו מסבירים את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה נבין גם מה זה ביחסים עם בני אדם. יהודי צריך לדעת, זה בעצם הקד של שמן. יהודי צריך לדעת שגם אם הוא מרגיש חוסר כוחות וחוסר התלהבות והוא רואה מצבים בעייתיים, כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא לא מבין דברים וכו' וכו' וכו', ולכן חשוך לו מאוד, וכל אדם עובר מצבים כאלה אחרים שהוא לא מבין דברים והוא לא. מה היסוד של האמונה שתמיד נשארת קיימת אצלך? היסוד האמונה זה הקד של שם. שהקד של שם זה אותו ידיעה שהמציאות, גם כשהיא לא מובנת, הרי היא מתחדשת בטובו של הקדוש ברוך הוא תמיד. אותה ידיעה שהמציאות מתחדשת, אותו קד של שמן, אותו אמונה, ממילא תחדש לך את מה? היא תמלא לך את כל העשייה בעולם, את כל מה שאתה צריך לעשות. זאת אומרת, יש גם צריך לעשות מעשים, אבל המעשים יתחדשו מכוח אותה אמונה. זאת אומרת, הרעיון כאן, שהגרעין הכי פנימי, של תודעה שאיתו אדם צריך להישאר גם בזמנים הכי קשים, שבעצם, למרות שאני לא רואה בגלוי, הרי הכל מתחדש מהקדוש ברוך הוא, והוא מתחדש בגלל טובו, אז ממילא אני צריך להישאר עם נקודה של טוב פנימי, גם שאני לא מבין למה. טוב, הכרה של טוב, כי הרי הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, גם שאתה לא רואה. זה ייתן לך את הכוחות, אותה אמונה, לעשות מעשים, גם לחיות איתם. גם שאיבדת את ההתלהבות, מכוח האמונה, אתה תחיה את כל אותו עולם פנימי שעבד לך. כל אותה התלהבות שחסרה, הכל יחזור מכוח אותה נקודה של אמונה בטובו. עכשיו זה כלפי הקדוש ברוך הוא. מה זה בעצם הרעיון הזה בקשר בין בני אדם? מה זה אותו בטובו? אז קודם כל גם פה זה קודם כל כפשוטו. מה זה כפשוטו? כשאדם מרגיש חוסר חיות, אדם מרגיש חוסר התלהבות, שהדברים לא נראים לו כמו שהוא רוצה, כמו שהוא לא מתלהב עליהם כמו שהוא רוצה, הוא צריך לזכור, קודם כל, שהמציאות הזאת שהוא נמצא בה, גם על מקשיים שלה, הרי מאיפה היא באה? והקדוש ברוך הוא שמחדש בטובו. אז כיוון שקדוש ברוך הוא מחדש בטובו, כנראה יש סיבות למה אתה עובר את מה שאתה צריך לעבור, למה אתה צריך לעבור את מה שאתה צריך לעבור, אבל אחרי הכל זה טוב. אז כשאחרי הכל זה טוב, הגישה החיובית הזאת, שאומרת שגם שקשה לך וגם שאתה לא מבין וגם שאיבדת את הכוחות, זה בעצם טוב, תיתן לך את הכוחות לחדש את אותה העשייה. זאת אומרת, למה אנחנו עברנו את המצב של הירידה, את הדעיכה, את ההסתגרות העצמית, איבדנו את הכוחות? למה זה נועד? זה טוב. אני לא מבין כרגע למה, אבל זה בעצם מחודש בטובו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שזה מחודש בטובו של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא זה צריך לתת לנו את הכוחות, כיוון שזה בטובו, נתן לנו כוחות לחדש את אותה העשייה, והכל יתחדש מחדש. אבל זה בצורה כללית המשך של אותו רעיון, אבל יש עוד נקודה שאיתה נסיים. העומק של האמונה שקיימת בין שניים, זה האמונה שבפנימיות בעצם כל אחד רוצה טוב. מהרבה מצבים של ריחוק או עיבוד התלהבות, אתה רואה התנהגויות או פעולות של השני, שהן ודאי פוגעות, או אתה רואה דברים שמבטאים ריחוק, ולכן גם אתה מרגיש ריחוק, אתה מאבד את ההתלהבות, כל אותה מעלה גלויה, אתה מאבד אותה. אבל האדם צריך לדעת, שגם כשהשני נוהג בצורה שהיא נראית כלא מלאיבה ולא טובה, או אפילו פוגעת, בפנים, האדם, בפנימיות שלו, רוצה טוב. כי הפנים שלנו הוא טוב, כמו שהבורא מחדש כל הבריאה לטוב, הפנים האמיתי של השני, כמו הפנים האמיתי שלך, הוא בעצם טוב. אחד הצרות שלנו, שאנחנו לא יודעים את אותו רצון טוב נסתר לבטא בצורה נכונה. בפנים אנחנו רוצים טוב, או בעצם השאיפה הפנימית היא טובה, אבל אנחנו מבטאים את זה בצורות הופכיות, בצורות פוגעות, בצורות לא... אדם רוצה טוב, אבל הוא עושה דברים שבדיוק הפוכים אותו טוב. הוא לא יודע איך לממש את זה. זו צרה מאוד קשה בעולם. שאדם שקוע בדברים שבעצם דברים מאוד גרועים, אבל מה הנפש שלו, מה היא חיפשה? היא חיפשה טוב. אבל הוא לא יודע איך למצוא את זה, את אותו טוב שהיא חיפשה, כי בפנים האדם רוצה טוב, והוא מוצא את זה, בגלל שהוא לא יודע איפה למצוא את זה, הוא מוצא את זה כביכול, והוא לא מוצא ככה, בדברים שליליים. עצם הידיעה הזאת שאתה והשני בעצם מחפשים טוב, למרות שבפועל לא רואים את זה, עצם הידיעה הזאת נותנת לשנות ולפרש אחרת את מה שקורה. כי כשאתה יודע, נכון שאם הוא באמת עושה דברים לא טובים, אז איך אני יכול להסתדר? זה באמת לא מלאיב, זה באמת מאוד קשה, זה באמת מקשה. אבל אם אתה יודע שאומנם עושה דברים לא טובים, ואתה אולי עושה דברים לא טובים, אבל בפנים יש רצון טוב, רק לא יודעים איך לממש אותו, כי הרי הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אז כמו שהוא עושה איתנו כל הזמן טוב, גם עומק הנשמה שלנו מחפשת באמת רק דברים טובים, עצם ההסתכלות הזאת נותנת להפריד בין הצד החיצוני שאותו זקוק לתיקון, לבין הפנים שהוא בעצם רצון טוב. וההפרדה הזאת עוזרת לתקן. עכשיו נסביר את זה רק בצורה פשוטה. כשאתה מפרש ורואה את השני, ואתה כבר קשה לך איתו בצורה כזאת או אחרת, כי אתה רואה את מעשיו הגלויים, כל מיני דברים אחרים, אתה צריך לנסות ללמוד, לראות את הטוב שבו שאולי הוא לא יודע לגלות. בפנים הוא בעצם מוצא טוב, הוא לא יודע איך לגלות את זה. ולכן עושה כאלה מעשים, או כאלה התנהגויות שהן לא דווקא טובות, ולפעמים גם הופכיות. עצם ההסתכלות פנימה, והאמונה שבפנימיותו הוא טוב, תעזור לך בעצם לראות שאולי את המעשים האלה אפשר ככה לתקן, אפשר ככה, יש מעשים שאני יכול לסבול אותם, יש מעשים שאני יכול להגיד לו, ועל די זה לתקן אותם. אבל כל זה בא מתוך מה? מתוך אותה אמונה שבפנימיות הוא בעצם רוצה טוב. אבל כשאתה לא רואה את הטוב הפנימי שבתוך השני, אז גם מאוד קשה לתקן ולתקן את הפעולות החיצוניות. אתה מסתכל על מישהו בעיניים חיצוניות, בוא נסתכל בעולם. אתה רואה בן אדם שהוא, איזה מעשים הוא עושה, איזה שהוא דבר. טוב, איך אני יכול להתייחס אליו? איך אני יכול להתקרב אליו? אתה לא יכול, כי הרי זה המעשיו, והאדם נמדד על פי מעשיו. אבל כשאתה מאמין שיש בו טוב, ואולי גם אחרי כל המעשים הלא טובים שהוא עושה, הוא בעצם מחפש טוב. רק הוא לא יודע איך לגלות את זה. עצם האמונה בטוב נותן לך גישה אחרת לגמרי אליו. אתה מתקרב אליו, לפחות אל הפנימיות שלו, ומתוך זה אתה יכול להתמודד ולתקן ולהתייחס נכון, ליצור קשר חיובי גם בצד הגלוי שלו. זה הכלל שהוא מאוד נכון כמעט בכל התייחסות אל אחר, שהידיעה שהפנים הוא טוב, כמו שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם בטובו, וכך הפנים של השני במהותו הוא טוב, עוזרת לנו להתמודד ולפתור הרבה דברים בחוץ. הכלל זה הוא נכון תמיד, ולא פחות מזה הוא חיוני באותם זמנים של חוסר התלהבות, אותם זמנים של דעיכה. כי באותם זמנים של דעיכה וחוסר התלהבות, הכוח שלנו לחדש את הקשר, לפי הפירוש עכשיו הסברנו, זה מתוך האמונה שהפנים של השני הוא טוב, למרות שהוא לא תמיד מגלה את זה, כמו שהפנים של כל המציאות היא טובה, לא תמיד רואים את זה, כי המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. ולסיום ולסיכום, בעצם עולה לנו מכל הדברים האלה, שבעצם מצבים של איבוד כוחות, של דעיכה, של ריחוק, במהותם, לא נראים, הם כמה שהם קשים ולא נעימים, דווקא הם המצבים שדרכם חושפים את הכוחות היותר פנימיים, כמו שהסברנו. על ידי העשייה, על ידי תחושת הטעות, מה מגלים? מגלים את הקשר. זאת אומרת, קשר, הקשר, החלק העמוק של הקשר, הצד היותר נסתר, הצד היותר שונה, כמו בינינו לבין הקדוש, הוא ככה גם בבני זוג, נבנה מהיכולת להתמודד נכון, גם עם טעויות ועם ירידות. וגם, כי ההתמודדות הנכונה עם ירידות, כמו שהיום הסברנו, היא עצמה חושפת את העוצמה של הקשר שהיא מעבר לתלות הגלויה בקשר הגלוי. ולכן כתוב בחסידות שדווקא הזמן, כל מה שהסברנו כרגע, הרי זה זמן שכמו שהתחלנו את השיעור, שככה זה מובן שזה בעצם העצה לזמן של הגלות. הזמן של ריחוק, של גלות. ידוע בחסידות שבעצם מה גילה את עומק הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא? עומק הקשר זה דווקא הגלות גילתה. אותם מצבים שעם ישראל כבר ללא אור, ללא חיות, ללא בית המקדש, אין להם התלהבות שקשה להם. זה, דווקא הזמנים האלה, גילו את עומק הקשר הלא מותנה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. הקשר העצמי, המסירות נפש האמיתית, מתגלה דווקא בזמן של קשיים וגלות. אז כמו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שהסברנו מדוע, כי דווקא קושי חושף את אותם כוחות פנימיים ועצמיים, ככה באמת צריכים לדעת שקושי או איבוד התלהבות עם כל מצב, זה לא דבר שצריך לגרום לך הפסד אמיתי, אם תדע להשתמש בו בצורה נכונה, זה דווקא יעצים ויחזק יותר ויותר את הקשר היותר שלם ויותר אמיתי. נעצור כאן.